الليل صغير أصخش عشوي أبوز بعد تهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. וחודש טוב ומבורך. יום ראשון, למד בניסן, א' דרוש חודש אייר, תפשין פי ב'. מסכת יבמות, דף נון ה'. רדיו קול חי, זוהי האכסניה לכל התורה הנשמע בארצנו מחוץ עלה. והתדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. הזמן שבין פסח לעצרת מסוגל לרפואה, כמבואר במסכת שבת בדף קוף ממזיין עמוד ב', אמר שמואל, כולו שקיאני, כל המשכין לרפואה, אומר רשי, מדיווחה ועד עצרתה מעלו. מעולים בין פסח לעצרת. וכתב החתם סופר, היינו חודש אייר. והרמז הוא הפסוק, כי אני השם רופאך, ראשי תיבות אייר, עם יוד אחד. ואויבה ישוב ויבושו רגע, זה ראשי תיבות אייר עם שני יודין. והמזמור הזה מדבר, כשהיה דוד המלך חולה ונתרפא בעזרת השם. הגשמים שמן פסח ועד עצרת הם רפואה גדולה לכל התחלואים. שאין לך רפואה כמוהו בכל הרפואות. דהיינו לעמוד על הגשם ולגלות קצת את ראשו כדי שירד הגשם על ראשו וגם לפתוח את פיו בכדי שירד הגשם לתוך פיו. ומן העצרת ואילך צריך לברור איזה גשמים שהם טובים, דהיינו גשמים היורדים בזמן שהארץ צריכה להם, הם טובים גם כן לרפואה. כך מופיע בליקוטים יקרים מרבי פנחס שפירא, מקוריץ. יארו השם הבבלי לחודש הזה, ואילו בתורה הוא נקרא החודש השני, שהוא שני לניסן ראש החודשים. וכן הוא נקרא חודש זיו, כאמור בספר מלכים א' פרק ו', על שם זיווה של השמש, שהיא בחודש זה בכל זוהריו עדיין אינה לוהטת, כבחודשי הקיץ המאוחרים. וכן על שם הניצנים הרכים שנראים בארץ בחודש זה, שתרגום זיו ניצן. וכן דור שיצאו ממצרים עמדו בחודש זה על זיוום שנתרפו ממומיהם, והיו מוכנים לקבלת התורה. מזלו של החודש, שור אוכל עשב, שחודש זה הוא האחרון בחודשי הקיץ בארץ ישראל שהשור מוצא כדי סובעו בעשב השדה. כתוב בספרים שחודש אייר מסוגל לרפואות יותר משאר החודשים שבו התחיל המן לרדת והמן נקרא לחם אבירים, ולא נגרמו ממנו שום מחלות. ולכן נשאר זה טבע טבוע לדורות שחודש זה מסוגל לרפואה. כאמור כתבו בזה רמז, אייר ראשי תיבות, אני השם רופאך. ראש חודש אייר הוא תמיד שני ימים, לפי שניסן קודמו הוא תמיד מלא של 30 ימים. ויום א' דראש חודש אייר הוא יום למד של ניסן, ואילו ימי החודש של אייר עצמו אינם אלא 29 והחודש חסר. ראש חודש אייר הראשון לאחר צאתם ממצרים שבת היה, והיו ישראל במרה ושם נעשה להם הנס, במים המרים שהורה השם למשה עץ מר וישליחו אל המים המרים ונמתקו, לומר לך, כי לא אמר מר ולא המתוק מתוק אלא הכל בדבר השם. ומי שאמר למתוק שימתיק, יאמר למר וימתיק. שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו, שנתן להם באותו היום קצת פרשיות מן התורה, שבת, פרה אדומה ודינים. הכל מעניין אותה הוראה של המתקת המים בעץ מר. השבת אין עושים בה שום מלאכה וממנה מתברכים כל ימי המעשה, פרה אדומה, כל העוסקים בתמאים ואפרה מתאר, שלא לפי שכלו של אדם אלא מגזרת הבורא בלבד, דינים ומשפטים. מוציאים מיד האדם קניינים שלא באו לו במשפט ואינו נעשה אני בכך אלא מתאשר על ידי שניצל מאבון הגזל. בימים המסוגלים הללו אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו ביתר סט לרפואתם השלימה של חולי עמך בית ישראל ובתוכם הילדה הדסה בת אלישבע, הילדה רוני בת יהודית, האישה חיה פנינה רחל בת נעמי, רבי רפאל בנימין בן לאה, הרבנית פייגה ציפורה בת הדסה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליא לעשות. שלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. תפילת בית המדרש, יהי רצון לפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כך כתב השלה הקדוש מטוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שביעיני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פותחים את תלמוד תורתנו כרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא גדולה עם פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו בשיעור דפינו היומי הקודם שהיה בערב שבת מברכין. שבת קודש פרשת קדושים, אז למדנו את דפים נון ג' ונון ד' במסכת יבמות. בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון סיכום והחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מהי דעת בן עזאי במאמר אחר מאמר? והתשובה היא שיש מאמר אחר מאמר דווקא בשני יבמים ויבמה אחת ולא בשתי יבמות ויבם אחד, ולדעת משנתנו אפילו בשתי יבמות ויבם אחד. שאלה שנייה, מהי הקושיה ממשנתנו לדעת ריש לקיש שסובר כולה ביתה בקרת? והתשובה, במשנתנו מבואר שמאמר השני אינו תופס, ואילו כולה ביתה בקרת פשיטה שלא יועיל. שאלה שלישית, מה עם ג' השיטות בחליצה וביאה פסולה? והתשובה, לדעת התנא במשנה חליצה פסולה אין אחריה כלום וביאה פסולה יש אחריה, לרבי נחמיה אף ביאה פסולה אין אחריה כלום, ולדעת אבא יוסי בן יוחנן בין חליצה ובין ביאה בתחילה אין אחריה ובאמצע ובסוף יש אחריה. שאלה רביעית, פנויה שנבעלה לפנוי עם פסולה לכהונה? והתשובה, לרבנן לא פסולה שדווקא הנבעלת להריות או לפסולים נפסלת, ורבי אלעזר סבר שאפילו פנוי הבעל הפנויה עשה זונה ונפסלת. שאלה חמישית, האם יש תנאי בחליצה? והתשובה, לדעת רבה שמחלוקת רבנן ורבי, לדעת רבינה לכול העלמה יש תנאי בחליצה, וכתבו התוסות שכל הנידונו לעניין הפקעת זיקה שלא יועיל המאמר, אבל ודאי שהותרה לשוק שלעניין זה אין תנאי בחליצה. שאלה שישית, מה הטעם שישן לא קנה ביבמתו? לרשי משום שאינו בן דעת, לתוסות משום שלא התכוון לביה. שאלה שביעית, נפל מן הגג והזיק, במה חייב ובמה פטור ומדוע? התשובה, חייב בדלת דברים ופטור מבושת שאין חייב על הבושת עד שיתכוון. שאלה שמינית, מדוע באה ואמינה אי אפשר ללמוד מנידה שהערה כביה? והתשובה, מפני שבנידה מצינו דין מיוחד שמתמה את בועלה. שאלה תשיעית, מה לומדים מהפסוק ואיש אשר ייקח את אשת אחיו נידה היא? והתשובה, מה נידה יש לה יותר כשתתאר, אף אשת אח כשימות בלא בנים? והשאלה האחרונה, מה לומדים מהגזירה שווה ערוות דודו מדודו הנאמר בגאולת נחלה? והתשובה, מה דודו הנאמר בגאולת משפחת אב? אף אשת דודו מאב. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בדפים נון ג' ונון ד' במסכת יבמות. בשיעור דפינו היומי בערב, שבת מברכין, שבת קודש פרשת קדושים, וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי אל עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום ראשון בשבוע, א' דראש חודש אייר, למד בניסן תשפ"ב, עיקר וטורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף נון ה' במסכת יבמות. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף נון ד' עמוד ב', חמש שורות לפני סוף הדף, מן המילים ועד אתנן, אמרו לו, מתה אשתך ונשא אחותה מאביה, מתה ונשא אחותה מאימה, וגומר, מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כתנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. דנה הגמרה באיסור אחות אשתו. בספר ויקרא פרק חי פסוק חי נאמר, ואישה אל אחותה לא תיקח לצרור לגלות ערוותה עליה בחייה, ובפסוק מבואר, שאסור להינשא לאחות אשתו כל זמן שאשתו בחיים, ואף לאחר שגרש את אשתו אסור באחותה. כפי שלמדנו לעיל בדף ח' עמוד ב', שלומדים מדכתיב בחייה, כל שבחייה אף לאחר שגרשה. ומדכתיב לא תיקח, לומדים שלא חלים קידושין באחות אשתו. כאמור במסכת קידושין, בדף נון עמוד ב', ומזה לומדים לשאר העריות בהקש של רבי יונה, כפי שלמדנו בדפינו היומי הקודם, שלא תופס בהם קידושין. המקור לזה במסכת קידושין בדף סמך ז' עמוד ב'. אומרת הגמרא ועד אתנן, שנינו במשנה לקמן בדף צדיבה ועמוד א', אדם שנשא אישה והלך למדינת הים, ובאו ואמרו לו מתה אשתך, וכגון יעקב נשא את לאה ונולדה לו בת ושמה דינה, ומת יעקב ונשא חצרון את לאה ונולדה לו בת ושמה יוכבד, ונמצא שדינה ויוכבד אחיות מהם, מלאה אימם, וכן נשא חצרון את תורה ונולדה לו בת ושמה שרה, נמצא שיוכבד ושרה חיות מאב ששמו חצרון, ומת חצרון ונשא בתואלת כתורה, ונולדה לו בת ושמה רבקה, נמצא ששרה ורבקה חיות מהם, ששמה כתורה. וכן נשא בתואלת חנה ונולדה לו בת ושמה מלכה, ונמצא שרבקה ומלכה חיות מאב, ששמו בתואל, וכן ראובן ושמעון אחים, ונשא ראובן את מלכה, והלך ראובן למדינת הים, ובאו עדים ואמרו לו, שמת המלכה אשתו. ונשא את רבקה שהיא אחותה של מלכה מאביה, ששתיהן בנות בתואל, אבל אינן החיות מהם, שרבקה היא בת כתורה, ושוב באו ואמרו לו, שמתה רבקה אשתו, ונשא את שרה שהיא אחותה של רבקה מאימה, ששתיהן בנות כתורה, אבל אינן החיות מהאב, ששרה היא בת חצרון, ושוב באו ואמרו לו, שמתה שרה אשתו, ונשא את יוכבד שהיא אחותה של שרה מאביה, ששתיהן בנות חצרון, אבל אינן החיות מהם, שיוכבד היא בת לאה, ושוב באו ואמרו לו, שמתה יוכבד אשתו, ונשא את דינה שהיא אחותה של יוכבד מאימה, ששתיהן בנות לאה, אבל אינן החיות מאב, שדינה היא בת יעקב, ואחר כך חזרו ואמרו לו שכולן חיות. הדין הוא שראובן מותר באשתו הראשונה, מלכה, ובשרה שנשא שלישית, ורבקה אחותה מאימה, אינה אוסרתה, שמכיוון שמלכה אחות רבקה מאב הייתה קיימת, הרי לא תפסו קידושי רבקה. שאין קידושין תופסים באחות אישה ובכל חייבי קריטות של הריות. ואין רבקה נחשבת אשת ראובן, אלא אנוסת ראובן, ומותר לישא את שרה שהיא אחות אנוסה. כי נוסין על האנוסה, כאמור לכמן בדף צד זין עמוד א', ומותר אף בדינה שנשא חמישית, ואין יוכבד אחותה מאימה או סרתה, שמכיוון שתפסו קידושי שרה אחות יוכבד מאב והיא הייתה קיימת, הרי קידושי יוכבד לא תפסו, ואין יוכבד נחשבת אשת ראובן, אלא מפותת ראובן. כי רשי פירש שהרביעית היא מפותה, ולכן מותר בחמישית שהיא אחות מפותה. וישרש יעקב שאל, מדוע רשי נטע ממה שפירש לגבי השלישית, שהשנייה היא אנוסה, כיוון שניסית בטעות, והוא מותר בשלישית שהיא אחות אנוסה. והוא הדין הרביעית היא אנוסה, משום שניסית בטעות, וממילא מותר בחמישית שהיא אחות אנוסה. הוא נשאר בצריך עיון, מדוע רשי לא המשיך עם דין אנוסה ועבר למפותה. אז מותר לישא את דינה שהיא אחות מפותה, שנושאים על האנוסה והמפותה, כאמור לכמן בדף צד זין עמוד א', ואם מת ראובן ללא זרע וחלץ אחד מאחיו, לאחת משלושת הנשים הללו, הרי אין פותרות צרותיהן מחליצה, כיוון שהן נשי ראובן בוודאי. ואז אומרים התוספות, אם יש עוד נשים חוץ מאלו, הם נפטרו מחליצה על ידיהן. ממשיכה הגמרא ואומרת, וראובן אסור ברבקה שנשא שנייה, כיוון שהיא אחות מלכה מאה, ואין תופסים קידושין באחות אישה, ואסור גם ביוכבד שנשא רביעית, שכיוון שקידושיו בשלישית, בשרה תפסו, הרי יוכבד אחות שרה אשתו מאב, ואין תופסים בקידושין. וכן אם את ראובן ללא זרע, אין ביית היבם על אחת מהן, השנייה והרביעית פותרת שרתה, כיוון שאינן נשות ראובן. ואם בא ראובן על רבקה השנייה לאחר שנודע לו על מיתת מלכה הראשונה, ואכן אמת היה הדבר שמתה אשתו הראשונה, שהעדות על אשתו הראשונה שמתה הייתה אמת, והעדות על שער נשיו הייתה שקר, אם כן תפסו קידושיו ברבקה השנייה, כיוון שאחר מיתת אחותה מותרת להינשא לו, והיא אשתו, ומותר ברבקה שנשא שנייה וביוכבד שנשא רביעית, שכיוון שנישואיה השנייה רבקה תפסו, אין קידושיה שלישית שרה שהיא אחותה מאימה, תופסים, והיא כאנוסה ומפותה שמותר לישא את אחותה, ומותר ברביעית ביוכבד שהיא אחותה מאב של שרה, והיא מת ללא זרע וחלץ אחיו לאחת מהן, הרי הן פותרות צרותיהן מחליצה כיוון שהן נשיו. וראובן אסור בשרה שנשא שלישית, כיוון שהשנייה רבקה שהיא אחותה מאימה, שהיא בת כתורה נשואה לו, ושרה היא אחות אשתו מהם. וכן אסור בדינה שנשא חמישית, כיוון שהרביעית יוכבד שהיא אחותה מאימה, שהיא בת לאה נשואה לו, ודינה היא אחות אשתו מהם. מדייק את הגמרא אלמה, מוכח מכאן שאחות אשתו בין אם היא אחותה מן האב ובין אם היא אחותה מן האם אסורות. כי ממה שראובן אסור ברבקה שנשא שנייה שהיא אחותה מאביה של מלכה שנשא ראשונה, וכן אסור ביוכבד שנשא רביעית שהיא אחותה מאביה של שרה שנשא שלישית, הרי שאסורה אחות אשתו מן האב וממה ששנינו במשנה שראובן מותר בשרה שנשא שלישית, משום שלא תפסו קידושין ברבקה שנשא שנייה, ומשמע שאם היו תופסים קידושין בשנייה היה אסור בשלישית, שהיא אחותה מאימה, הרי שאסורה אחות אשתו מן האם. מבררת הגמרא מנהלן שאסור באחות אשתו בין מן האב ובין מן האם, אומרת הגמרא יאליף, לומדים זאת במה מצינו מאיסור אחותו, מה אחותו אסורה, בין אם היא אחותו מן האב ובין אם היא אחותו מן האם, באחותו פרשה התורה שזה בין מן האב ובין מן האם, ומפורש כן בין בעזרה, בספר ויקרא פרק חי פסוק ת' ערוות אחותך בת אביך או בת אמך, מולדת בית או מולדת חוץ לא תגלה ערוותן, ובין בעונש בספר ויקרא פרק חף פסוק י' ז', ואיש אשר ייקח את אחותו בת אביו או בת אמו, וגומר ונחרטו לעיני בני עמם ערוות אחותו גילה אבונו יישא. אף כאן באחות אשתו, בין אחות אשתו מן האב, ובין אחות אשתו מן האם אסורה. מקשה הגמרא ולילף נלמד מאיסור דודתו, איסור דודתו מפורש בתורה בפרשת אחרי מות, ערוות אחי אביך לא תגלה, אשתו לא תקרב דודתך היא, ועונשו מפורש בפרשת קדושים, ואיש אשר ישכב את דודתו ערוות דודו גילה, חטאם יישאו ערירים ימותו. אז נלמד מאיסור דודתו אשת אחי אביו, מה דודתו אסורה רק אשת אחי אביו מן האב ולא אשת אחי אביו מן האם. אף כאן באחות אשתו נאמר שאסורה רק אחות אשתו מן האב ולא אחות אשתו מן האם. ומניין לתנה של המשנה שאחות אשתו אסורה בין מן האב ובין מן האם? תרצת הגמרא מסתברה שמאחותו אבל למילף, מסתבר יותר שיש ללמוד מאחותו לאחות אשתו, כיוון שאחות אשתו דומה לאחותו. שכן עדיף ללמוד את אחות אשתו שהיא אסורה מצד קרובי עצמו, שהרי היא נאסרת עליו מחמת עצמו ולא מחמת אביו כדודתו. ואילו הרשש כתב שאחות אשתו נקראת קרובי עצמו על פי הכתוב בספר בראשית פרק ב' פסוק כ' ג' עצם מעצמי, והיינו שאשתו כגופו וממילא אחות אשתו נחשבת כקרובה שלו עצמו. מאחותו שאף היא אסורה עליו מצד קרובי עצמו, שאחותו קרובתו מחמת עצמו. מקשה הגמרא דרבה מדודתו אבל למילף, מדודתו היה צריך ללמוד לאחות אשתו, שכן עדיף ללמוד את אחות אשתו שזה דבר שנאסר עליו על ידי קידושין, שעל ידי שקידש אישה נאסר באחותה, מדודתו שאף זה דבר שנאסר על ידי קידושין, שעל ידי שאחי אביו הדוד שלו קידש אישה היא נאסרה עליו, מה שאין כן אחותו שאסורה עליו שלא מחמת קידושין. ואם כן אי אפשר לומר שלומדים לאסור אחות אשתו בין מן האב ובין מן האם מאחותו, כיוון שאף שיש לדמותה לאחותו, יש גם מקום לדמותה לדודתו שהיא אסורה רק באשת אחי אביו מן האב. מתרצת הגמרא אלא מאיסור אשת אח ילפינן. איסור אשת אח שאסורה בין באשת אחיו מן האב ובין באשת אחיו מן האם. משם לומדים לאחות אשתו שהיא אסורה בין מן האב ובין מן האם. דלאיסור אשת אח זה דומה מכל וכל. שכן, אשת אח זה דבר שנאסר על ידי קידושין שאחיו עשה בה. וזה גם איסור מצד קרובי עצמו, מחמת אחיו שהוא קרובו ולא מחמת אביו, וגם אחות אשתו נאסרה עליו על ידי קידושין ומחמת קרובי עצמו. ולא שייך להקשות שנלמד מדודתו, שכן אחות אשתו דומה יותר לאשת אח בשני צדדים, שזה על ידי קידושין וקרובי עצמו. הרי שביארנו מניין לאחות אשתו שאסורה בין באחות אשתו מן האב ובין באחות אשתו מן האם, שלומדים זאת במה מצינו מאשת אח שאסורה בין באשת אחיו מן האב ובין באשת אחיו מן האם. והרמב"ן מבאר שאין לימודים אלו בכלל מה שאמרנו במסכת סנהדרין דף נ"ד עמוד א', אין עונשין מן הדין, שאי אפשר להטיל עונש על אדם על ידי לימוד של קל וחומר או לימוד אחר מדין אחר. זה לא נחשב אין עונשין מן הדין, כיוון שזה רק גילוי מילטה, שכשם שאח מן האם נקרא אח, כך אחותה מן האם נקראת אחותה, וממילא היא נכללת במה שנאמר ואישה אל אחותה לא תיקח. אז התבהר במהלך הגמרא שאשת אח אסורה בין אשת אח מן האב ובין אשת אח מן האם. ומבארת הגמרא ואשת אח גופה שאסורה בין מן האב ובין מן האם מנהלן. מנהלן לנו, אומרת הגמרא דתניא, נאמר בברייתא כתוב בפסוק בספר ויקרא פרק חי פסוק ט"ז, ערוות אשת אחיך לא תגלה, והכוונה היא לאסור בין אשת אחיך מן האב ובין אשת אחיך מן האם. אשת אחיך מן האב, הציור הוא אברהם נשא את שרה וילדה לו את ראובן, וכן נשא את רבקה וילדה לו את שמעון, ונשא שמעון את רחל. הרי רחל אסורה לראובן משום שהיא אשת אחיו מן האב, שהרי גם ראובן וגם שמעון בעלה הם בני אברהם. ואשת אח בן מנהם, הציורו אברהם נשא את שרה וילדה לו את ראובן, ומת ראובן, ונשאה שרה ליצחק וילדה לו את שמעון, ונשא שמעון את רבקה. הרי רבקה אסורה לראובן משום שהיא אשת אחיו מנהם, שהרי גם ראובן וגם שמעון בעלה הם בני שרה ההם. שואלת הברייתא, אתה אומר שהכוונה היא בין אשת אחיך מן האב ובין אשת אחיך מן האם, או אינו אלא שעשו רק באשת אחיך מן האב ולא מן האם? עונה הברייתא ודינו, אפשר ללמוד זאת במה מצינו. מצינו שחייב כאן באשת אח, ומצינו שחייב באחותו. מה אחותו אסורה בין אם היא אחותו מן האב ובין מן האם? ובאחותו אסרה התורה במפורש בין באחותו מן האב ובין מן האם. אף כאן באשת אח, היינו בין אשת אח מן האב ובין מן האם. מברר את הברייתא, שמן לא נלמד בלימוד של מה מצינו הזה, או כלך לדרך זו. אולי תלך ללמוד בדרך האחרת, ונלמד במה מצינו באופן אחר, שהרי מצינו שחייב כאן באשת אח, ומצינו שחייב בדודתו אשת אחי אביו. מה דודתו אסורה רק באשת אחי אביו מן האב, ולא באשת אחי אביו מן האם? כי איסור דודתו הוא רק באשת אחי אביו מן האב. אף כאן באשת אח נאמר שאסורה רק באשת אח מן האב ולא אשת אח מן האם. ואם כן, מניין לנו להכריע שהכוונה בפסוק ערוות אשת אחיך לא תגלה, זה בין אשת אח מן האב ובין אשת אח מן האם. וממשיכה הברייתא לדון ואומרת, נראה למי דומה, למי יותר דומה איסור אשת אח, וממנו נלמד. אפשר לומר שדומה לאחותו, כיוון שדנים אשת אח שזה איסור מצד קרובי עצמו מחמת אחיו שהוא קרובו, נלמד זאת מאחותו, שגם זה איסור מצד קרובי עצמו, מחמת עצמו. ואל תוכיח דודתו, שהיא אסורה מצד קרובי האב, מחמת שהיא אשת אחי אביו. הרי שאסורה מחמת קרובת אביו, ולא מחמת עצמו. מבררת הברייתא, שמה נדמה איסור אשת אחות אב לאיסור דודתו, ולא לאחותו. אומרת הברייתא, אוק לך לדרך זו, אולי תלך לדרך זו, שיש מקום לומר, לדמות אשת אח לדודתו, שדנין אשת אח, שזה דבר שנאסר על ידי קידושין, שאחיו עשה באשתו, מדודתו, שגם זה דבר שנאסר על ידי קידושין, שאחי אביו, הדוד שלו, עשה בה. ואל תוכיח אחותו שהוא איסור הבא מאליו, שלא על ידי קידושין. ואם כן, מדין מה מצינו, אי אפשר להכריע כיצד ללמוד, כיוון שיש לדמות איסור אשת אח, בין לאחותו ובין לדודתו. אז מניין לנו להכריע שאשת אח אסורה בין מן האב ובין מן האם? מסיים את הברייתא תלמוד לומר, נאמר בפרשת אחרי מות שבספר ויקרא, באזהרת איסור אשת אח, פרק י"ח, פסוק ט"ז, ערוות אחיך היא, וזה מיותר ובא לרבות שאשת אח אסורה בין אשת אחיו מן האב ובין אשת אחיו מן האם. הרי שהברייתא למדה לאסור אשת אח בין מן האב ובין מן האם, מיתור הכתוב ערוות אחיך היא. מקשה הגמרא על מסקנת הברייתא, ואימה אידי ואידי, תחילת הפסוק וסוף הפסוק נאמר רק באשת אח מן האב. ומה ששנה כתוב ערוות אחיך היא בסוף הפסוק, חדה, תחילת הפסוק ערוות אשת אחיך לא תגלה, בא לאסור אשת אח די יש לבנים מאחיו ובחיי בעלה, כגון שגרשה אחיו. וחדה, סוף הפסוק שאמר ערוות אחיך היא, בא להוסיף ולאסור אשת אח די אין לבנים מאחיו ובחיי בעלה. ולכך הוא צריכה התורה לשנות בסוף הפסוק ערוות אחיך היא, כדי להוסיף לאסור אשת אח בחיי בעלה כשאין לה בנים. ואין זה מיותר לרבות אשת אחיו מן האם. תרץ את הגמרא, שלאשת אח שאין לה בנים שאסורה בחיי בעלה לא צריך פסוק מיותר, כיוון שמדי רב אונה נפקה, לומדים זאת מדברי רב אונה, ועל כוחך, כיוון שנכתב פסוק מיותר, הרי שזה בא לרבות לאסור אשת אחיו מן האם. בדברי רב הונה התבארו לאל בדף נ"ד עמוד ב' שהוא לומד לאסור אשת אח ללא בנים בחיי בעלה, ממה שכתבה התורה באשת אח נידה אי, כדי להקישה להשוותה לדין נידה. מה נידה? אף שיש לה היתר לאחר מכאן, לאחר שתתאר, אבל בשעת איסורה היא בקרת. אף אשת אח ללא בנים, אף שיש לה היתר לאחר מיתת בעלה, מכל מקום בחיי בעלה היא בקרת ככל איסור אשת אח. ממשיכה הגמרא להקשות, ואימה, אולי נאמר אידי ואידי, תחילת הפסוק וסוף הפסוק נאמרו רק באשת אח מן האב, ומה ששנה כתוב בסוף הפסוק, חדה בא לאסור אשת אח די יש לבנים מאחיו ובחיי בעלה, וחדה עוד לימוד בא להוסיף לאסור אשת אח די יש לבנים מאחיו ולא אוסרה לאחר מיתת בעלה. ולכך הוא צריכה התורה לכתוב שוב בסוף הפסוק ערוות אחיך היא, כדי להוסיף לאסור אשת אח לאחר מיתת בעלה כשיש לבנים. שאז אין את היתר על ידי מצוות ייבום, ואין זה מיותר לרבות איש את אחיו מנהם. מתרצת הגמרא שלאיש את אח שיש לבנים שאסורה לאחר מיתת בעלה לא צריך הקרא. לא צריך פסוק, כיוון שאפשר ללמוד זאת מדאמר רחמנה. אמרה התורה שלאחר מיתת בעלה, אם אין לבנים היא מותרת, שזה עיקר מצוות ייבום שכתבה התורה כי ישבו אחים יחדיו ומת אחד מהם ובן אין לו, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, יבמה יבוא עליה ולקחה לו לאישה ויבמה. מזה אפשר לדייק, אה יש לבנים. אם היא תלמנה ויש לבנים היא אסורה, ולא צריך פסוק מיוחד לזה. ולכן יש לנו איתור, ועל כוחך שבא האיתור הזה, לרבות לאסור אשת אח מנהם. מקשה הגמרא על התירוץ הזה ודילמה, אולי נדייק מהפסוק באופן הבא, שאין לבנים לאחר מיתת בעלת דינה, שאסורה לעלמה ושריה ליבם. כמו שכתוב בפסוק את שני הדינים הללו, בספר דברים פרק רפי פסוק ה', בפרשת יבום לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, ודין נוסף של היבמה היא מותרת, יבמה יבוא עליה. אבל ביש לבנים לאחר מיתת בעלה, נאמר שהיא שריה שהיא מותרת לעלמה, וגם שריה היא גם מותרת ליבם, ולכן כתבה התורה פסוק מיותר כדי לאסור אשת אחיו לאחר מיתת בעלה כשיש לבנים, וזה אינו מיותר. סיום הפסוק לרבות אשת אחיו מנהם, אינה מי, או שנדייק את הפסוק באופן הבא, שאם אין לבנים לאחר מיתת בעלה, הרי יש מצווה לאחיו להינשא לה מצד מצוות איבום. כאמור לאל בדף נ"ד עמוד א', יבמה יבוא עליה מצווה. וכפי שמפרש שם רש"י, שמצווה באיבום יותר מבחליצה. אבל אם יש לה בנים לאחר מיתת בעלה, אין עליו מצווה להינשא לה. אבל רשות בידו ומותרת לו, ולכן כתבה התורה פסוק מיותר כדי לאסור אשת אחיו לאחר מיתת בעלה כשיש לה בנים. ואינו מיותר לרבות אשת אחיו מנהם. אינה מי, או שנדייק את הפסוק באופן שונה. אם אין לה בנים לאחר מיתת בעלה, אין, היא מותרת לאחיו, ואחיו מצווה להינשא לה במצוות ייבום. אבל אם יש לה בנים לאחר מיתת בעלה, לא, היא אסורה לאחיו. אבל מכיוון שהאיסור נלמד רק מדיוק הכתוב שהפסוק נכתב בלשון עשה, דינו רק כעשה, כאחד שעובר על מצוות עשה, הועיל ולאו הבא מכלל עשה, עשה. איסור לאו שנלמד מכלל מצוות עשה, כגון כאן, שכשאין לבנים יש מצוות עשה של יבמה יבוא עליה להינשא לה, ומדייקים מזה שכשיש לבנים היא אסורה, דינו רק כעובר על מצוות עשה, אבל איסור כרת לא יהיה באשת אח שיש לבנים לאחר מיתת בעלה. ולכן כתבה התורה פסוק מיותר, לאסור אשת אחיו לאחר מיתת בעלה כשיש לבנים, והיינו שהיא אסורה ככל איסור אשת אח שחייבים עליה כרת, וממילא הפסוק אינו מיותר לרבות אשת אחיו מנהם. תרצת הגמרא, כתב קרא אחרינה, בפרשת קדושים כתבה התורה פסוק אחר, ששם נכתב עונש הכרת באשת אח, ונכתב שם איתור בפסוק ערוות אחיו גילה. לשון הפסוק בפרשת קדושים, ואיש אשר ייקח את אשת אחיו נידה היא ערוות אחיו גילה רירים יהיו. ומהאיתור הזה לומדים שאשת אח שיש לה בנים לאחר מיתת בעלה אסורה ואנוש כרת. ואם כן אי אפשר לומר שאולי אשת אחיו שיש לה בנים לאחר מיתת בעלה מותרת ואינו אנוש כרת כמו אב אמינא בגמרא, כיוון שיש לימוד בפרשת קדושים שהיא אסורה ואנוש בכרת. הרי שמה שנשנה בפסוק בפרשת אחרי מות ערוות אחיך היא בא לרבות אשת אחיו מנהם. מקשה הגמרא, מכיוון שריבינו שאשת אח מנהם אסורה כאשת אח מן האב, אם כן נקישם, נשווה אותם אחד לשני ואימה ונאמר, אשת אח מנהם דינה כאשת אח מן האב, ומה אשת אח מן האב דינה שלאחר מיתת בעלה כשאין לו בנים שריה היא מותרת לאחיו להתייבם לו, אם כן נאמר שאף אשת אח מנהם יהיה דינה שלאחר מיתת בעלה כשאין לו בנים, שריה היא תהיה מותרת לאחיו להתייבם לו. ורשי שואל, איך הייתה סלקא דאיתך לגמרא? איך עלה בדעת הגמרא לומר שאשת אחיו מנהם תתייבם כשמת ללא בנים? הרי לאל בדף י"ז עמוד ב' לומדים גזירה שווה אחווה אחווה מבני יעקב, שהכתוב באיבום כי ישבו אחים, הכוונה באחים מן האב. מתרץ רשי שכוונת הגמרא בשאלתה, אולי נאמר שבאחים מן האב יש מצווה לייבם ומאחים מן האם אין מצווה, אבל רשות בידו. תרץ את הגמרא, אמר קרא בפסוק שממנו ריבינו לאסור אשת אח מן האם, כתוב ערוות אחיך אי, ובא ללמד שבהווייתה תהה, שאיסורה של אשת אחיו מן האם יישאר עליה תמיד, וגם לאחר מיתת בעלה תהיה אסורה. הרי שביארנו מניין שאשת אח אסורה בין מן האב ובין מן האם, ממה שכתבה התורה איתור במילים ערוות אחיך אי, בסיום הפסוק, הרי זה בא לרבות לאסור גם איש את אחיו מן האם. בפרשת אחרי מות בספר ויקרא פרק חי נכתבו אזהרות של כל איסורי העריות, ובסוף הפרשה כללה התורה את כל העריות לעונש כרת בפסוק, כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו הנפשות העושות מקרב עמם. ונשנו העריות בפרשת קדושים, פרשה אחרי זה בספר ויקרא פרק חף, חלקם נכתבו שוב כדי לפרש בהם עונש מיתת בית דין. ואילו חייבי הקריטות שנשנו, ברובם יש חידוש מדוע נשנו שוב. ובמהלך הסוגיה לאל, כשהגמרא דנה מניין שחייבים על הערה כביה, נתבהר לנו בחלק מהעריות מה התחדש. כגון בנידה, וזה בא ללמד כפי שלמדנו לאל בדף נ"ד עמוד א', שחייבים על הערה כביה גמורה, ומזה לומדים שכל העריות חייבים בהערה, כי הוקשו, שבו כל העריות לנידה, בהיקש של רבי יונה. ואחות אב ואם, מאיתור הכתוב לומדים לרבות אחות אב ואם, בן מן האב ובן מן האם. ואשת אחיו, לומדים שיבמה בחיי בעלה בקרת. בסוף הפסוק ערוות אחיו גילה בא ללמד שאשת אחיו לאחר מיתת אחיו ויש לו בנים היא אסורה ואנוש בקרת, ומה שנאמר הרירים יהיו, תבאר הגמרא לקמן. אז אגב זה ממשיכה הגמרא לבאר את שאר חייבי קריטות שנשנו פעם נוספת בפרשת קדושים, לאיזה צורך כתבה התורה אותם שוב. מקשה הגמרא באיסור אחותו דכתב בקרת בפרשת קדושים, ואיש אשר ייקח את אחותו בת אביו ובת אמו וגומר ונכרתו לעיני בני עמם, שפרשה התורה באחותו את עונש הקרת בייחוד. למה לי? בשביל מה כתבה זאת התורה בפרשת קדושים? הרי אפשר ללמוד בקרת ממה שכללה התורה את כל העריות לעונש קרת אחרי שמנתה אותם בפרשת אחרי מות. מתרצת הגמרא שמה שנכתב קרת באחותו בפרשת קדושים בא ללמד כדברי רבי יוחנן. דאמר רבי יוחנן במסכת מכות בדף י' עמוד א' ובמסכת קריטות בדף ב' עמוד ב', שאם הסען כולם שעבר על כל איסורי העריות אף בעלם אחת שלא נודע לו בינתיים שחטא, אף על פי כן חייב חטאת על כל אחת ואחת מן העריות. ורבי יוחנן למד את דינו ממה שנכתב קרת באחותו, כי ממה שנכללו כל העריות בפרשת אחרי מות בכלל אחד לעונש קרת, יש לומר שיש קרת אחד לכל העריות, ואם עשה את כולן בעלם אחד יהיה חייב חטאת אחת על הכל. אבל מאחר שכתבה התורה שוב בפרשת קדושים קרת לאחותו, הרי שהקרת באחותו אינו נלמד מהכלל, ואף אם יעשה את כולן בעלם אחד יהיה חייב חטאת בפני עצמו על אחותו. ומאחר שידענו שחייב על אחותו בפני עצמה, שוב למדנו מאחותו לכל העריות, לפי שדבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. וזה אחד מ-13 מידות שהתורה נדרשת, כפי שהיה אומר רבי ישמעאל, כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. שכמו שאחותו היא איסור ערווה וחייבים עליה בפני עצמה קרת וחטאת, כמו כן על כל העריות חייבים בפני עצמן קרת וחטאת, וממילא אם עשה את כולן בעלם אחד, שלא נודע לו האיסור בין מעשה איסור אחד למשנהו, חייב על כל אחת ואחת כשיוודע לו האיסור. שואלת הגמרא, ולרבי יצחק דאמר שמה שכתבה התורה שוב קרת באחותו בא ללמד, שאף אם מטרים בחייבי הקרת למלכות אינם לוקים שעונשם הוא קרת לבדו, ולהוציא משיטת רבי ישמעאל ורבי עקיבא במסכת מכות בדף י"ג עמוד ב', שסוברים שאם יתרו בחייבי קרת למלכות הם לוקים, וכן להפוק היא להוציא משיטתו של רבי חנניה בן גמליאל במסכת מכות דף כ"ג, שכל חייבי קריטות שקיבלו מלכות נפטרו מידי קריטתם, ורבי יצחק לומד זאת לפי שכל חייבי קריטות בכלל העונש קרת שהתפרש בפרשת אחרי מות היו, מהפסוק ככל אשר יעשה מכל התועבות האלו ונכרתו הנפשות העושות מקרב עמם. ולמה יצתה קרת באחותו? למה פרשה התורה שוב קרת באחותו בפרשת קדושים? לדונו לאיסור אחותו שעונשו רק בקרת ולא במלכות, לפי שאין לוקים על חיוב קרת. רש"י מפרש את טעמו של הדבר, שהרי כל עונש טעון אזהרה. וסובר רבי יצחק שאף עונש הקרת טעון אזהרה, ולכן אין לוקים על עליו שבו. כי עליו לא בא ללמד על עונש מלכות, אלא להזהיר על עונש הקרת. וכמו שאין לוקים על לאו שניתן לעזרת מיתת בית דין, כך גם לגבי קרת. ומה שפרשה התורה שוב את עונש הקרת באחותו, הרי זה בא ללמד שעונשו הוא רק בקרת, והרי אחותו הייתה בכלל כל העריות, ונחשב הדבר לדבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד, שלא ללמד על עצמו יצא, אלא לכלל כולו יצא. ומכאן לומדים לכל חייבי הקרת שאינם לוקים, ואם כן מה שאמרנו שנכתב באיסור קרת באחותו לחלק, דהיינו שאם עבר על כל איסורי העריות בהיעלם אחד שלא נודע לו בן, מעשה איסור אחד למשנהו, שהוא עבר איסור, לומדים שהוא חייב חטאת על כל אחת ואחת, כשיוודע לו האיסור מנהלן מליין, לומד רבי יצחק את הדין הזה. הרי מהפסוק שלמד זאת רבי יוחנן, רבי יצחק דורש משהו אחר, כפי שהגמרה עכשיו פירטה, תרץ את הגמרה נפקלי. רבי יצחק לומד את הדין הזה מהפסוק בספר ויקרא פרק חי פסוק יוטט, ואלישע בנידת תומתה לא תקרב. המילים ואלישע מיותרות, שהיה אפשר לכתוב בפסוק ולנידה לא תקרב. ובא ללמד לחייב חטאת על כל אישה ואישה שנכתבה בפרשת אחרי מות שהיא אסורה. בקשה הגמרא באיסור דודתו אשת אחי אביו דכתב ברחמנה בפרשת קדושים הרים יהיו. הפסוק אומר לגבי איסור דודתו, ואיש אשר ישכב את דודתו ערוות דודו גילה, חטאה מישאו הרים ימותו. והיינו שעונש הכרת שלהם הוא שימיו נחרטין ומת הרירי. למה לי? הרי אפשר ללמוד זאת ממה שכללה התורה את כל העריות לעונש כרת בפרשת אחרי מות. תרץ את הגמרא שהוא צריכה התורה לכתוב כרת בדודתו, ללמוד מזה כדברי רבא. דרבא רמי, רבא הקשה סתירה מפסוק על פסוק, כתיב נאמר בספר ויקרא פרק חף פסוק חפה לפערים יהיו, שמשמעותו שאף אם עכשיו אינם ערירים כי יש להם בנים, סופם שיהיו ערירים בשעת מיטתם, דהיינו, שאם יש להם בנים בשעת האווירה, סופם לקוברם עד שעת מיטתם, וכתיב נאמר בספר ויקרא פרק חף פסוק חף, ערירים ימותו, שמשמעותו שאם בשעת האווירה עדיין אין להם בנים, סופם למות ערירים כמות שהם, ואף אם יוולדו להם בנים אחר האווירה, ימותו וישארו ערירים כמו שהיו בשעת העבירה. והרי כתוב אחד סותר את משמעות הכתוב השני, שמשמעות ערירים יהיו היא, שאף שכעת אינם ערירים עד שעת מיטתם הם יהיו ערירים, שיהיו זה לשון עתיד, שאף שעדיין אינם ערירים הם יהיו ערירים. והיינו שבנים שיש להם כעת בשעת העבירה סופם לקוברם, ומשמעות ערירים ימותו היא, שאם הם כעת בשעת העבירה במצב של ערירים, היינו שאין להם בנים, הם ימותו באותו מצב. שכמות שהם ערירים כעת, כך הם ימותו. וגם אם יוולדו להם בנים אחר העבירה, הם ימותו ערירים, כיוון שסופם לקבור את הבנים הללו. הכיצד איך התיישבו שני הפסוקים, אלא הפסוקים באו לומר, שאכן הם נאנשים בשני האופנים. מהפסוק ערירים יהיו לומדים, שאם יש לו בנים בשעת העבירה, הוא קוברן עד מיטתו. מהפסוק ערירים ימותו לומדים, שאף אם אין לו עדיין בנים בשעת העבירה, הרי הוא הולך וממשיך להיות ערירי עד שעת מיטתו. ואף אם יוולדו לו בנים לאחר האווירה, הוא ימשיך להיות ערירי, כיוון שהם ימותו קודם שעת מיטתו. ומסיים את הגמרא שהתורה הוא צריכה לפרט את עונש הליכת ערירי בשני הפסוקים, ולא מספיק פסוק אחד. אומרת הגמרא, ויצטרך למכתב ערירים יהיו, ויצטרך למכתב ערירים ימותו. מדוע? דהי כתב רחמנה מאיתה תורה כותבת רק את הפסוק ערירים יהיו. אבי אמינה היה עולה בדעתי לומר שרק הבנים שהיו לו עד חטאי, עד החטא, עד העבירה ימותו, שמשמעות הפסוק הוא שסופם להיות ערירים מהבנים שיש להם כעת בשעת העבירה, אבל הבנים שיוולדו להם מחטא ואילך, מן העבירה והלאה, לא, לא ימותו, כיוון שלא כתוב בפסוק שעונשם הוא שימותו ערירים, אלא עונשם הוא רק שמהבנים שהיו להם עד כעת הם יהיו ערירים, לכן כתב רחמן הפסוק נוסף, ערירים ימותו, שממנו לומדים שגם הבנים שיוולדו להם לאחר העבירה ימותו, שעונשם הוא גם שימותו ערירים, שלא יהיו להם כלל בנים בשעת מיטתם. והיא כתב רחמנה אם התורה הייתה כותבת רק את הפסוק ערירים ימותו, אבי אמינא, שרק הבנים שיוולדו להם מחטא ואילך, מן העבירה ועלה ימותו, שמשמעות הפסוק, חטאם יישאו ערירים ימותו, שרק משעת חטאם ואילך ימותו ערירים, אבל הבנים שלולדו מעיקר היינו קודם חטאם, לא, לא ימותו. ולכן כתבה התורה את הפסוק ערירים יהיו, שמשמעותו שאף שכעת אינם ערירים, כיוון שיש להם בנים קודם שעת האווירה, אף על פי כן, סופם להיות ערירים, שגם הבנים שנולדו להם קודם האווירה ימותו. ולכן צריך לכתוב את שני הפסוקים ללמד, שבין הבנים שהיו להם קודם האווירה, ובין הבנים שיוולדו להם לאחר האווירה, סופם לקוברם קודם שעת מיטתם. הרי שביארנו מדוע נשנו העריות של חייבי קריטות בפרשת אחרי מות. חמש שורות לפני סוף דף נ"ה עמוד א', חוזרת הגמרא, להמשיך לדון בדיני הערה. סדר מהלך הסוגיה היה כזה. בתחילה באה הגמרא לדון לאל בדף נ"ד עמוד א', מניין שהערה קונה ביבום כמו ביה גמורה. והגמרא שמתחילה לדון מניין להערה מן התורה שהיא כביה גמורה, והביאה את המקורות שם לעניין איסורי עריות. אלא שאגב זה שפירשנו למסקנה שמאישה נידה לחוד אפשר ללמוד לכל העריות, דנה הגמרא מדוע נכתב לגבי אשת אחיו נידה אי, ומדוע נכתב הערה לגבי אחות אב ואם. ואגב זה הביאו את הדרשה שאחות אב האם אסורה בין מן האב ובין מן האם. ואגב זה הביאו את הלימוד לאיסור דודתו שהיא אסורה רק באיש את אחי אביו מן האב. ואגב זה דנו מניין שאחות אשתו אסורה בין מן האב ובין מן האם. ואגב זה מניין שאיש את אחיו זה בין מן האב ובין מן האם. וביארה גמרא בדרך אגב, מדוע נשנו חלק מחייבי קריטות בפרשת קדושים אחרי שנכתבו בפרשת אחרי מות. וכעת חוזרת הגמרא לדון בדין נערה כביה, ומזה נבוא לבסוף ללמוד מניין שערה כביה לקנות באיבום. ועד עכשיו התבהר לנו מניין להערה כביה בכל איסורי העריות, חייבי קריטות וחייבי מיתות בית דין, שלומדים מההיקש של רבי יונה שהוקשו כל העריות לנידה, שבה פרשה התורה שהערה כביה. מברר את הגמרא, הערה דחייבי לוין, מנהלן שהיא אסורה כביה גמורה, ומחייבי קריטות אי אפשר ללמוד לחייבי לוין, כיוון שחייבי קריטות חמורים יותר מחייבי לוין. ואם כן, אולי רק בחייבי קריטות החמירה התורה לחייבו אף בהערה לחוד. אומרת הגמרא, מצינו איסור שפחה חרופה שהוא מחייבי לוין, ויש בזה חיוב מלכות וקורבן אשם. יש לב שאסור לבוא על השפחה. כתוב בספר דברים פרק כ"ג פסוק ח', לא תהיה קדישה מבנות ישראל ולא יקדש מבני ישראל. וביור האיסור לא יקדש, היינו שלא יישא שפחה. כמו שמביא שם רשי את התרגום אונקלוס, שהכוונה היא ולא יישב גברה מבני ישראל איתת העמה. כיוון שהוא נעשה על ידי זה מופקר לזנות, שמכיוון שאין קדושין תופסים בה, הרי בעילותיו בעילות זנות. אבל הרמב״ם בלכות איסורי ביה פרק י' ב' הלכה י' א' חולק, שאין בשפחה לב שלא תהיה קדישה, ואת הלב הוא מעמיד באופן אחר. וכתב הקרן הורה, שלפי הרמב״ם צריך לומר שמה שהגמרא כאן קוראת לשפחה חרופה בשם חייבי לוין, אף על פי שבאמת אין בלב, זהו משום שמכל מקום, הרי יש בחיוב מלכות הנלמד מהפסוק ביקורת תהיה כדי להלן, והרי דומה בזה לכל חייבי לוין. מוכיחה הגמרא מדיגה לי רחמנה, משגילתה התורה שצריך שתהיה שכבת זרע, שהרי נאמר בפסוק ואיש כי ישקע ותישא שכבת זרע, היינו דווקא בביאה גמורה ולא בהערה, לגבי הבעל שפחה חרופה, היינו שפחה כנענית המאורסת לעבד עברי המותר בה, ובא עליה ישראל אחר. מכלל דשאר חייבי לוין שאין חייבים עליהם אשם, אין צריך שתהיה בהם ביאה גמורה, אלא מספיק לחייבם בהערה. מקשה הגמרא דרבה, יש מקום לדייק להפך. מי דגל לי רחמנה שהוא צריכה תורה לגלות ריבוי מיוחד שחייבים על ההערה בחייבי קריטות? מכלל, נלמד מזה דחייבי לוין חייבים רק בגמר ביה. כי אם חייבי לוין חייבים בהערה לחוד, הרי מכל שכן לחייבי קריטות שיהיו חייבים בהערה לחוד, ולא היו צריכים ריבוי לחייב חייבי קריטות בהערה. מה שהוא צריכה התורה לכתוב ריבוי לחייבי קריטות, יש לדייק שחייבי לוין אינם חייבים בהערה. תרץ את הגמרא, אמר רב אשי, אם כן, אם זה כדברי המקשה שיש לדייק מחייבי קריטות שחייבי לוין חייבים רק בביאה גמורה, לשתוק קרא שלא יהיה כתוב ממה שנכתב שכבת זרע בשפחה חרופה, והיינו אומרים ששפחה חרופה לא גרה משאר חייבי לוין שחייבים רק בביאה גמורה. ממה שהוא צריכה התורה להדגיש שבשפחה חרופה חייבים רק בביאה גמורה, אכן יש לדייק שבשאר חייבי לוין שאין בהם אשם, אין בהם קורבן אשם, חייבים בהערה לחוד. והרי שהתבהר לנו מניין חייבי לוין שחייבים בהם בהערה לחוד. שואלת הגמרא, הערה דחייבי לוין של איסורי ביה דכהונה, שכהן אסור לישא גרושה חללה וזונה, וכהן גדול אסור אף באלמנה, שאי אפשר ללומדה משפחה חרופה, כיוון שמשפחה חרופה אפשר ללמוד לרבות הערה רק בלוין, השווין לאיסורן בכל ישראל כמו איסור שפחה חרופה. ומנהלן, שאסור בהם בחייבי לוין של איסורי כהונה, איסורי ביה דכהונה, מנהלן שאסור בהם הערה כביה גמורה, מדרץ את הגמרא, אתיה, לומדים זאת בגזרה שווה כיחה כיחה, מחייבי קריטות שנאמר בהם לשון כיחה וחייבים בהם על הערה, והוא הדין לחייבי לוין של כהונה, שגם בהם נאמר לשון כיחה, אז חייבים בהערה כביה גמורה, הרי שהתבהר לנו מניין לחייבי לוין דכהונה, שאסור בהם הערה כביה גמורה. שואלת הגמרא, הערה דחייבי עשה, שאי אפשר ללומדה מחייבי לוין, שכן חייבי לוין חמורים יותר מחייבי עשה, כגון מצרי ואדומי שנתגיירו ואסורים במצוות עשה מלהינשא לישראל הדור שלישי, ואיסורה מפורש בתורה כאמור בספר דברים פרק כ"ג פסוקים ח' וט', לא תתאב אדומי כי אחיך הוא, לא תתאב מצרי כי גר היית בארצו, בנים אשר יוולדו להם דור שלישי יבוא להם בקהל השם. ומכלל שנאמר דור שלישי יבוא משמע ולא דור ראשון ושני, ואם כן זה לב הבא מכלל עשה שדינו כעשה, כפי שלמדנו לעיל בגמרא בעמוד הזה. אז מנהלן שבחייבי עשה אסור בהם הערה כביה גמורה, אומרת הגמרא, אתיה, לומדים בגזרה שווה ביה ביה, מחייבי להבין, שנאמר בהם לשון ביה וחייבים בהם על הערה, והוא הדין לחייבי עשה, שגם בהם נאמר לשון ביה שחייבים בהערה כביה גמורה. בחייבי עשה נאמר, בנים אשר יוולדו להם דור שלישי, יבוא להם בקהל השם, ונאמר בממזר שמחייבי להבין לא יבוא ממזר בקהל השם. ובחייבי להבין למדנו לאל בדפנו נהי עמוד א' שחייבים בהערה. אז מי שגילתה התורה שבשפחה חרופה חייבים רק בגמר ביה, מכלל ששאר חייבי להבין, שאין חייבים קורבן השם, חייבים כבר בהערה. כמו בביה גמורה. ממשיכה הגמרא ומבררת יבמה לשוק שניסית לאחרים ללא חליצה מאחי בעלה. שהרי נאמר בפרשת יבום כי ישבו אחים יחדיו ומת אחד מהם ובן אין לו. לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, יבמה יבוא עליה ולקחה לו לאישה ויבמה. מכאן למידים שיבמה אסורה להתקדש לזרים לפני חליצה. ולכמן בדף צדי בית עמוד בית יש מחלוקת. האם זה איסור לאו של לא תהיה אשת המת החוצה, או שהפסוק לא תהיה בא ללמד שאין הקידושים תופסים ביבמה לשוק. ולומדים שלא תהיה בהוויה לזר. ואם כן לא בא הפסוק ללאו ואיסורה להתקדש לשוק. זה לאו הבא מכלל עשה, שנאמר בפסוק יבמה יבוא עליה ולא זר. אז יבמה לשוק שניסית לאחרים ללא חליצה מאחי בעלה מנלן שהערה אסורה בה כגמר ביה. מקשה הגמרה מצך לימוד ליבמה לשוק שאסורה בהערה. אי למן דאמר לאו, אם למן דאמר שסובר כאמור לכמן. ודף צדי בית עמוד בית, שזה איסור לאו, הרי כבר למדנו בחיובי לאו יש איסור בהערה. ולאו של יבמה לשוק דינו ככל הלווין. ואילה מנדה אמר שיבמה לשוק זה רק איסור עשה, הרי למדנו כבר שבחייבי עשה יש איסור בהערה. ביה ביה מחייבי להבין. והעשה של יבמה לשוק דינו ככל העשין, ככל מי שעובר על מצוות עשה. אלא מבארת הגמרא קושייה הייתה יבמה שנקנית ליבם בביה ודינה שנקנית גם בהערה. כמו ששנינו במשנתנו, אחד המערה ואחד הגומר לאל בדפנון ג' עמוד ב' מנהלן, מניין אנחנו יודעים שהוא קונה את היבמה על ידי הערה בלבד, וזה נחשב לגמר ביה. מתרץ את הגמרא עתיה לומדים גזירה שווה ביה ביה. ביבמה נאמר יבמה יבוא עליה, ובממזר שהוא מחייבי להבין נאמר לא יבוא ממזר בקהל השם, כמו שבחייבי להבין הערה הרי זה כביה גמורה, הוא הדין לקניית היבמה, הערה אבי כביה גמורה. אז כאמור לומדים שיבמה נקנית ליבם בהערה, בגזירה שווה ביה ביה מחייבי להבין שנאמר בהם לשון ביה, והכוונה היא גם על הערה, שהרי חייבי להבין חייבים בהערה, והוא הדין ליבמה שנקנית ליבם שנאמר בלשון ביה, והכוונה היא גם על הערה, הרי שהתבהר לנו מניין ליבמה שנקנית ליבם בהערה לחוד. שואלת הגמרא, אישה שנקנית לבעלה בקידושי ביה, כמו ששנינו בפתח מסכת קידושין, האישה נקנית בשלושה דרכים, בכסף, בשטר ובביה, מנהלן, שהיא נקנית גם בהערה לחוד. תרץ לגמרא אתיה, לומדים זאת בגזירה שווה כיחה כיחה, מחייבי קריטות שנאמר בהם לשון כיחה, והכוונה היא גם על הערה, שרי חייבי קריטות חייבים בהערה, והוא הדין לאישה נקנית לבעלה בקידושי ביה, שנאמר בהם לשון כיחה, הכוונה היא גם על הערה. נאמר באישה המתקדשת לבעלה, כי ייקח איש, אישה ובעלה, מהמילה ובעלה לומדים לקידושי ביה, ונאמר שם לשון כיחה, ונאמר בחייבי קריטות לשון כיחה כמה פעמים. כמו בחייבי קריטות הערה אבי כביה גמורה, הוא הדין לקידושי ביה באישה, הערה אבי כביה גמורה. אחר שהתבהר שבאיסורי ביה חייבים על הערה גם לא גמר ביה, מבררת הגמרא אמר רבה, למה לידי כתב רחמנה שכבת זרע בבעל שפחה חרופה שמשמע שחייבים רק בביה גמורה? כאמור בספר ויקרא פרק י"ט פסוק כ', ואיש כי ישכב את אישה שכבת זרע, והיא שפחה נחרפת לאיש, והבדל לא נפדת, או חופשה לא ניתן לה, ביקורת תהיה לא יומתו כי לא חופשה. וכן למה כתבה התורה שכבת זרע בבעל אשת איש, ואל אשת המתחה לא תיתן שכופתך לזרע לתמבה, שמשמע שחייבים רק בביה גמורה, והרי למדנו שכל חייבי קריטות חייבים בהערה. וכן למה כתבה התורה שכבת זרע בסוטה, ושכב איש אותה שכבת זרע ונעלה מעיני אישה, ונסתרה והיא נטמעה ועד אין בה והיא לא נתפסה, שמשמע שצריך שהבעל יקנה שלא תסתתר כדי שלא יבואו עליה ביה גמורה, והרי אסורה גם בהערה. מבאר רבא מה שנאמר שכבת זרע דשפחה חרופה כדאמרן, כפי שהתבאר שלא חייבים אשם, קורבן אשם של שפחה חרופה, אלא בגמר ביה. שלא נאמר שכמו שמלכות חייב בהערה, הוא הדין גם אשם מתחייב בהערה, לכן כתבה התורה שכבת זרע ללמד שאשם שפחה חרופה חייב רק בגמר ביה. ומה שנאמר שכבת זרע דאשת איש בא למעט פרט למשמש עם אשת איש בעבר מת שאינו חייב עליה משום אשת איש. שואלת הגמרא, אני חמה שאמר רבה, שבא למעט משמש בעבר מת למאן דאמר, למי שסובר, שמשמש מת באיסורי עריות פטור. ולכן אפשר לפרש שאומנם מה שנאמר שכבת זרע באשת איש, בא למעט משמש בעבר מת. אלא למאן דאמר, למי שסובר שמשמש בעבר מת בעריות חיה, אבל כוחרה שאינו דורש למעט משכבת זרע משמש מת, מה יקל למאמר, מדוע אכן נאמר שכבת זרע באשת איש? תרץ את הגמרא אל השכבת זרע שנאמר באשת איש, בא למעט פרט למשמש עם אשת איש מתה, לאחר מיטתה שאינו חייב עליה משום אשת איש, והוא צריכה התורה למעט אשת איש לאחר מיטה, משום דסל כדאי דחמינה היה עולה בדעתך לומר הועיל, ומצינו לגבי איסור תומת כהן למת, והיתר להתאמה לקרוביו שלאחר מיטה של אשתו, הוא עדיין נקרא בעלה, והיא נמי, יקרה אישרו, כמו שמפורש בפסוק בספר ויקרא פרק כ"א, ויאמר השם אל משה אמור לכהנים בני אהרון ואמרת עליהם לנפש לא יטמא בעמיו, כי אם לשערו הקרוב אליו ושערו היינו אשתו, כמבואר ליל בדף כ"ב עמוד ב, הרי שקרויה שערו לאחר מיטתה, ולכן היינו סבורים שהיא עדיין נחשבת אשת איש לאחר מיטתה והתחייב מיטה, הבא עליה מדין אשת איש. אימא לחייב עלה, יהיה חייב מי שבא עליה לאחר מיטתה באיסור אשת איש, כיוון שיש עליה שם אשתו גם לאחר מיטתה, כמה שמלן משמיע הפסוק שכבת זרע למעט שאין חייבים על מתה משום אשת איש. ומה שנאמר שכבת זרע דסוטה למה לי? אומרת הגמרא, בא לחדת תניא, כמו שלמדנו בברייתא, נאמר בסוטה שכבת זרע פרט למעט לדבר אחר. מבארת הגמרא, מהי דבר אחר שממעטים? אמר רב ששת, פרט לשכינה לה שלא תסתתר עם פלוני, כדי שלא יבוא עליה שלא כדרכה. ובא כתוב שכבת זרע למעט שבביאה שלא כדרכה שאינה ראויה להזריע, אין בה דין הסוטה ואינה נאסרת בכך. אמר לי רבה לרב ששת, הרי משכבי אישה כתיב, שמשמע שיש שני משכבות באישה שחייבים עליהן, בין כדרכה בין שלא כדרכה, וכיוון שביאה שלא כדרכה נחשבת לביאה גמורה שאסורה בכל העריות, איך אפשר לומר שבא הפסוק למעט ביאה שלא כדרכה מדין סוטה? אלא אמר רב, הכוונת הברייתא פרט לדבר אחר, ראינו שבא כתוב למעט פרט לשכינלה שלא תסתתר עם פלוני כדי שלא יבוא עליה דרך איברים, כמו שמפרש רש"י, מיוך דדים ודש מבחוץ בשאר איברים. ובא כתוב שכבת זרע למעט שאם כינלה דרך איברים שאין זה ראוי להזריע, אין בזה דין סוטה ואינה נאסרת בכך. אמר לי אביי לרבה, וכי פריצות עשר רחמנה, והרי דרך איברים אינו אלא פריצות ואין זה מעשה ביה, ומה צריך למעט שאינה נאסרת בכך? פשיטה שאין זה כינוי, משום פריצותה אינה נאסרת לבעלה. אלא אמר אביי, כוונת הברייתא פרט לדבר אחר, ראינו שבא כתוב למעט פרט לשכינלה שלא תסתתר עם פלוני כדי שלא יבוא עליה בנשיקה באלמה, ואין זה נחשב לביה, ובא כתוב שכבת זרע למעט נשיקה שאינה ראויה להזריע, מטעם שאכן אין זה נחשב לביה ואינה נאסרת בכך. שואלת הגמרא, אני חלמן דאמר לקמן שסובר שהערה שאסרה התורה זו הכנסת התרה ובנשיקה אינה נאסרת לבעלה, אפשר שאכן מיית הכתוב בנשיקה אין דין סוטה ואינה נאסרת בכך, אלא למאן דאמר שסובר שהערה שאסרה התורה זו נשיקה, ואם כן נשיקה אסורה כביה גמורה, אז לא שייך לפרש שהפסוק בא למעט נשיקה מדין הסוטה. ואם כן, מה יקל למאמר, מה כוונת הברייתא בפסוק שכבת זרע שזה בא למעט פרט לדבר אחר? תרץ את הגמרא, אלא לעולם מה ששנינו בברייתא שהפסוק ממעט פרט לדבר אחר, היינו כפי שפירש רבה, פרט לשכינה לבעלה שלא תסתתר עם פלוני דרך איברים, ואיץ צריך, צריך למעט שאינה נאסרת בכך לבעלה, ואף שאין בזה מעשה ביה אלא פריצות באלמה, משום סל כדאי תחמינה היה עולה בדעתנו לומר בקפידה דבעלת לה רחמנה, בהקפדת הבעל תלתה התורה את איסור האישה, והקקפיד, והבעל הקפיד, כי הרי קינה לה וגילה שהקפיד גם על דרך איברים, ואהב האמינה שתאסר לבעלה בכך, כמה שמלן, בא הפסוק שכבת זרע לומר שאינה נאסרת בדרך איברים. באה הגמרא לבאר את שיעור הערה ששנינו בסוגיה, אמר שמואל, הערה ששנינו שנחשבת כביה גמורה זו נשיקה שהעבר רק נושק. ומדוע זה אכן נחשב לביה? משל האדם שמניח את אצבעו על פיו, הרי האצבע נכנסת במשהו לתוך פיו, כיוון שאי אפשר שלא ידחוק האצבע מעט את הבשר, וכן בנשיקה אי אפשר שלא ייכנס מעט. מביאה הגמרא שגם רבי יוחנן סובר כשמואל, כאתה רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן בשם רבי יוחנן, מה ששנינו שיהיה גמר ביה בשפחה חרופה, שצריך שיהיה גמר ביה בשפחה חרופה, אין הכוונה ביה גמורה ממש, אלא זו הכנסת התרה, שבהכנסת התרה נחשב לגמר ביה ומתחייבים באשם. אם הכנסת התרה נחשבת לגמר ביה על כוחה שהערה קרויה כבר על ידי הנשיקה, ודווקא בשפחה חרופה צריך גמר ביה. אבל בשאר העריות שחייבים אף בהערה, חייבים אף בנשיקה לחוד. נמצא שדעת רבי יוחנן לפי רבא בר בר חנה היא כשיטת שמואל, שהערה זו נשיקה. מקשה הגמרא מי טיב רב שישת, שנינו בברייתא מה שנאמר שכבת זרע בשפחה חרופה בא ללמד, שאינו חייב אשם אלא על ביאת המירוק. מה אליו מירוק אגיד? האם לא הכוונה? גמר ביה. וקשה על רבא בר חנה שאמר שחייבים בשפחה חרופה כבר על הכנסת התרה. תרץ את הגמרא לו, אין הפירוש מירוק גיד אלא הכוונה מירוק התרה. ראינו שחייבים על הכנסת התרה לחוט כמו שאכן אמר רבא בר חנה. מביאה הגמרא המוראים שנחלקו מהי דעת רבי יוחנן. כי את הרב דימי אמר רבי יוחנן כשבא רב דימי מארץ ישראל אמר בשמו של רבי יוחנן. הערה ששנינו שנחשבת כביאה גמורה זו הכנסת התרה. אמרו לי, והרבא ברבר חנה לא אמר אחי בשם רבי יוחנן שרי פירש לי לגבי שפחה חרופה שהכנסת התרה היא כבר גמר ביאה. הרי שהערה היינו נשיקה. אמר לו, הוא השיב להם רב דימי. או אי הוא שקראי או אנא שקרי. או רבא ברבר חנה שיקר בדברי רבי יוחנן או אני. משקר בדברי רבי יוחנן, והיינו שדבריהם בשם רבי יוחנן, לכן סותרים זה את זה. אומרת הגמרא, קיאת הרבין, וכן קיאת הרבין אמר בשמו של רבי יוחנן שהערה זו הכנסת התרה. מבארת הגמרא שרבין בשם רבי יוחנן שאמר שהכנסת התרה זו הערה, עד רבא ברבר חנה ודאי פליג. על רבא ברבר חנה בשם רבי יוחנן ודאי הוא חולק, שרי רבא ברבר חנה אמר בשם רבי יוחנן שהכנסת התרה, זה נחשב לגמר ביה, ורבין אמר בשם רבי יוחנן שהכנסת התרה, נחשב להערה. ואם כן הם ודאי חולקים בדברי רבי יוחנן, מהי הערה? מסתפקת הגמרא, עד שמואל מי לימה פליג, האם שמואל שאמר שנשיקה זו הערה, רבין בשם רבי יוחנן חולק עליו, כי יש לומר שלשמואל נשיקה נחשבת להערה, והכנסת התרה זה גמר ביה, ורבין שסובר שהכנסת התרה זה הערה, סובר שנשיקה אין זה בכלל ביה, ואם כן, חולק רבין על שמואל הסובר שנשיקה נחשבת הערה, דוחה הגמרא ואומרת לא, אפשר לומר ששמואל ורבין אינם חולקים, אלא שלשמואל ורבין, מנשיקה ועד הכנסת התרה, הערה קרילה. ושמואל אמר דין אחד שנשיקה זה הערה, ורבין אמר דין שני שהכנסת התרה, גם היא נחשבת להערה, ושניהם אמת ואינם חולקים זה על זה. מר אמר חדה, ומר אמר חדה ולא פליגי, כלשונו של רשי. כל אחד אמר משהו אחר, אבל הם לא חולקים. וממשיכה הגמרא קיאת הרב שמואל בר יהודה, אמר רבי יוחנן, הערה זו הכנסת התרה. וגמר ביה היינו גמר ביה ממש. ומכאן ואילך דהיינו מהכנסת התרה ולמטה, אינו אלא נשיקה ופטור עליה. ואם רב שמואל בר יהודה, בשם רבי יוחנן פותר על הנשיקה, הרי שסובר שנשיקה אין זה הערה, כי הרי הערה למדנו לאל שחייבים עליה כגמר ביה. ואם כן, הרי שפליגה דה שמואל, כי שמואל סובר שנשיקה זה הערה, והוא סובר שנשיקה היא פחות מהערה. אם כן, סיכום השיטות בהערה, שמואל סובר שנשיקה נחשבת הערה, ומסתפקת הגמרא עם מסבור שהכנסת התרה זה גמר ביה, או שגם הכנסת התרה זה הערה, וגמר ביה היינו גמר ביה ממש. רבא ברבר חנה בשם רבי יוחנן סובר שהכנסת התרה זה גמר ביה, ולפי זה נשיקה היא הערה כשמואל. רבין בשם רבי יוחנן סובר שהכנסת התרה זה הערה, וחולק על רבא ברבר חנה שאומר שהכנסת התרה זה גמר ביה, ומסתפק את הגמרה אם יסבור שגם נשיקה זה הערה כשמואל, או שיחלוק על שמואל ויסבור שנשיקה אין זה כלום. וגמר ביה היינו גמר ביה ממש. רב שמואל בר יהודה בשם רבי יוחנן סובר שנשיקה אין זה כלום וחולק על שמואל, והכנסת התרה זו הערה, ובזה חולק על רבא ברבר חנה, וגמר ביה היינו גמר ביה ממש. מוריי ורבותיי, אחי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף נון ה' במסכת יבמות, עם הצגת חמש שאלות לשינון סיכום החזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה האיסור לבוא על שפחה כנענית ומנהלן? שאלה שנייה, מה לומדים איסור כרת שנאמר באחותו? שאלה שלישית, מה דין משמש מת בעריות ומה דין משמש מתה? שאלה חמישית, מה דין קינה לאשתו שלו כדרכה ומנהלן? והשאלה האחרונה, מה דין המקנה לאשתו דרך העברים ומדוע? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה, בדף נון ה' במסכת יבמות, ואנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית כדרכנו את שיעור דפינו היומי עם מפעל המשנה היומית קביעותה, שתי משניות בכל יום. היום הזה בסייעתא דשמיא ענקית חותמים אנו את מסכת כלאיים. השתבח שמו הגדול עד. מסכת כלאיים, פרק ת' משנה ת'. משנתנו דנה בבגדים שונים שמעורבים בהם צמר ופשטן שלא בדרך הריגה. אומרת המשנה, לבדים בדים העשויים מסיבים המדובקים יחד ללא התביעה והריגה. אם נעשו מצמר ופשטן הרי הם אסורים בלבישה מדי רבנן מפני שהם שועים, הוחלקו במסרק. פיו, שפה של צמר בשל פשטן שהיו תוכבים. בקצה, בגד פשטן אסור מדי רבנן משום כלי בגדים. אף שאין שפה זו ארוגה עם הבגד מפני שהם חוזרים כהריג, מפני שהצמר והפשטן מעורבים באופן דומה להריגה. רבי יוסי אומר, משיכות של ארגמן חגורות, העשויות מחבלים של צמר, אסורות בחגירה על גבי חלוק של פשטן, מפני שהוא מולל, מחבר את החבלים לחלוק. בתפירות גסות עד שלא כושר לפי שחוגר בו, לא יקשור אדם סרט של צמר בסרט של פשטן לחגור בו את מותניו, כלומר שאסור לעשות חגורה של צמר וחגורה של פשטן ולקשור אותן זו בזו. אף על פי שהרצועה של אור באמצע, ואפילו אם רצועה של אור מפסיקה באמצע, אסור לעשות ראש אחד מצמר וראש שני מפשטן, לפי שבשעה שחוגר בה כושר יחד את שני ראשי החגורה. מסכת כליים פרק ט' משנה י' החותמת את מסכת כליים. דנה המשנה ברקמה על גבי בגד. אותות הגרדין, ההורגים ואותות הכובסים שרוקמים על הבגד כדי לדעת מי הוא בעליו, אסורות משום כליים, אם רקמם בחוט של צמר על בגד של פשטן או להפך, ואסור ללובשם עד שיסיר את החוט הרקום. המשך המשנה, בבדים שנתפרו יחד, ומבאר את המשנה את אופן התפירה שמועיל להחשיבם לבגד אחד. התוכף דחיפה אחת, כלומר שמחבר שני בדים על ידי שתוכף בהם. דחיבה אחת של החוט והמחת אינו חיבור לעניין תומה וטהרה, ואם בגד אחד הוא של צמר והשני של פשטן, אין בה משום איסור כליים. והשומתה, המתיר דחיפה כזו בשבת, פטור ואינו נחשב קוריאה בשבת. חזר ועשה שני ראשיה לצד אחד, כלומר, שאם לאחר שתחף דחיפה אחת, חזר ותחף דחיפה שנייה, ובכך הביא את שני ראשי החוט לצד אחד של הבגד וקשר יחד את שני ראשי החוט, הרי זה חיבור לדיני תומה וטהרה, ואם בגד אחד הוא של צמר והשני של פשטן, יש בה משום כליים. והשומתה, המתיר תפירה כזו בשבת, חייב משום קוריאה. רבי יהודה אומר, אין תפר נחשב כחיבור עד שישלש שיעביר את המחט בבגד שלוש פעמים. דין נוסף, השק והקופה מצטרפים לכליים, כלומר, אם חתיכת בת של צמר מחוברת לשק וחתיכת בת של פשטן מחוברת לקופה, תיבה או ארגז, ותפר את שתי החתיכות זו לזו בשתי דחיפות, הרי החתיכות מצטרפות לאיסור כליים, אף על פי שכל אחת מהן מחוברת לכלי נפרד. סליקה למסכת כליים, בסייעת הדשמיה הענקית. סיימנו את מסכת כליים אשר בסדר זרעים, מחר בעזרת השם ובישועתו נתחיל ללמוד במסגרת המשנה היומית את מסכת שביעית. עד כאן מוריי ורבותיי, שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון, א' דראש חודש אייר, למד בניסן תפשין פי ב', סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הענקית, דף נון ה' במסכת יבמות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שני בדראש חודש אייר, א' באייר תפשין פי ב', ונלמד דף נון ו' במסכת יבמות. השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חודש טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בפשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב. מי נותן התורה, מי מקור הברכה. חילכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. חודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.